שלום לכולם, אנחנו בפרק ד' בספר יהושע. מי שרוצה יכול לקחת מפה תנכים. בפרק ג' דיברנו על חציית קריאת הירדן והחצייה שלו. דיברנו, עשינו על זה שני שיעורים. בעצם שיעור אחד היה על עצם קריאת הירדן, מה מבטא הנס הספציפי הזה, שהירדן נקרא, השווינו את זה ליעקב שקריאת הירדן, לאליהו ואלישה. ובשיעור האחרון דיברנו על אהרון, שאהרון הברית הוא זה שעובר לפניהם את הירדן, ועל המשמעות של אהרון. יש פה עוד נקודה מאוד משמעותית בפרק ד' שאותו עוד לא קראנו, ולכן נתחיל בקריאתו. והיא כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. ויאמר אדוני ליהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד איש אחד משבט, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים הכין 12 אבנים. כלומר, תיקחו מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, כלומר, איפה שניצבות רגלי הכהנים, מאותו מקום תיקחו 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. איזה מלון זה היה?
גילגלרדו.
גילגלרדו, מה אתה אומר?
הגילגל.
כן, סביר לי. הכוונה היא לגילגל כמובן. כשאומרים מלון, מתכוונים לא לבית מלון, פלאז'ה, לאונרדו, משהו אחר, אלא מתכוונים מלון, כן, אין סוף כוכבים, כוכבי השמיים, ישנים בחוץ, באוהלים, אבל זה היה בגלגל. מלון זה המקום שאתם לנים בו, דרך אגב ראינו עוד גם פרשת שבוע, פרשת שמות שקראנו השבת, והיא בדרך במלון, והפגשהו השם והבקש עמיתו, כל הסיפור של ציפורה, עושה ברית מילה לבנה, כן, זה היה במלון, מה הכוונה במלון? שוב, במקום שהלמנו בלילה. אז תיקחו 12 אבנים ותניחו אותם במלון. ויקרא יהושע אל 12 איש אשר הכין לבני ישראל, איש אחד איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני אהרון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת אות בקרבכם. כי ישאלו ביניכם אחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? והאבנים האלה יישארו, זה מין מצבה ענקית של אבנים. 12 אבנים גדולות, לא 12 חלוקי נחל כאלה קטנים. 12 אבנים גדולות, ובניכם ישאלו אתכם, מה אבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נחרטו ממי הירדן מפני ארון ברית אדוני, בעוברו בירדן, נחרטו ממי הירדן. והיו אבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם.
הם נמצאים שם עדיין?
לא.
רגע, אבל אנחנו יודעים איפה זה?
יש לנו כל מיני השערות איפה זה הגלגל. זה ברור שזה באזור בין הירדן לבין יריחו. כן, עם ישראל חוצים את הירדן, העיר הראשונה שהם כובשים זה יריחו. זה משהו שם. יש כמה השערות, איפה זה בדיוק. יש שם בעיקרון גלגל, זה גם מלשון גלי אבנים. ויש שם, היה שם איזשהו מקום שהוא היה רוג'ום אל הירי, ככה זה נקרא בערבית. זה איזשהו רוג'ום בערבית, זה גל אבנים, ערימת אבנים. ורוג'ום אל הירי זה איזשהו מקום שם, שגם היה שם כמה ערימות אבנים. לא ברור אם זה האבנים שיהושע הביא עם בני ישראל. לא, אין שם 12 אבנים גדולות באיזשהו מצבה מיוחדת. יש שם גלי אבנים, שעל פי ארכיאולוגים הם יותר משערים שזה שימש לעבודה זרה. אתם יודעים שיש אחד הסוגים של עבודה זרה, נקרא מרקוליס, שהדרך לעבוד אותו זה לא להקריב לו קורבנות, לא להשתחוות, לא להביא מנחה. יש גם כאלה, נכון, בצפון רמת הגולן, יש דולמנים, נכון, שהם כאלה בנויים, שתי אבנים מאונחות, ואחת מאוזנת למעלה בצורת חטא כזאת. יש אומרים שזה בעצם המרקוליס, ויש אומרים שזה גלי אבנים שם באזור יריחו. יכול להיות שגם זה וגם זה לעבודה זרה, באמת יכול להיות. שהם באמת בתחילה באו לגלגל, שקראו לזה מלכתחילה גלגל בגלל העבודה הזרה שהייתה שם, אבל אחר כך הם גם הוסיפו זה לעומת זה, הוסיפו שם את האבנים האלה. אז אומנם כתוב שזה יהיה לזיכרון לבני ישראל עד עולם, האבנים האלה לא נמצאות עד עולם, אבל הזיכרון זוכרים, עובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו. אז הזיכרון הוא עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויעשו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני ליהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירו מימם אל המלון וינחום שם. ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים לנשוא ארון הברית, והיו שם עד היום הזה. זאת אומרת, יש לנו פה שני גלי אבנים. אחד בירדן, מתחת רגלי הכהנים, ואחד בגלגל, במלון שם לנו. והכהנים נושא אהרון עומדים בתוך הירדן, עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע, לדבר אל העם ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבור. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון אדוני והכהנים לפני העם. ויעברו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, 50 לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה. הרי ראובן וגד וחצי המנשה, בעיקרון כבר קיבלו נחלה בעבר הירדן המזרחי. אז למה הם עוברים? כמו שהם הבטיחו למשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני העם ונכבוש את ארץ ישראל ואחר כך נחזור לנחלתנו.
רגע, רב שאלה, אני לא יודע, אולי זה יוצא אותנו בהקשר. פשוט בכלל לא חשבתי את זה. בשביל מה כאילו חצי גד וחצי שבט המנשה נשאו בעבר הירדן המזרחי? כאילו בשביל מה הם היו 40 שנה במדבר אם להגיע ולהתיישב בירדן ולא בישראל?
אוקיי, השאלה מצוינת. בעיקרון אנחנו בעזרת השם נגיע אליה בהמשך ספר יהושע. אני אגיד קודם כל בצורה הכי פשוטה, מופיע בספר במדבר, פרק ל"ב, אולי ל"ד, משהו שם באזור, שהם הרי קודם כל מגיעים כל עם ישראל נודדים 40 שנה במדבר, ואז מגיעים דרך אזור סיחון ואוג, דרך עבר הירדן המזרחי. ואז באים ראובן וגד ואומרים למשה, תשמע, המקום הזה הוא מקום של מקנה, ואנחנו גם אנשי מקנה, אז אנחנו מבקשים, אל תעביר אותנו את הירדן, אנחנו נשאר כאן, זאת תהיה הנחלה שלנו. עכשיו, זה גם חלק מארץ ישראל. איפה שהיום ממלכת ירדן, זה גם חלק מארץ ישראל המובטחת. איפה הגבולות של ארץ ישראל המובטחת? מנהם הגדול, שזה ים תיכון, ועד נהר פרט. הגבול המזרחי הוא בעצם נהר פרט. איפה זה נהר פרט? כל התשובות נכונות. זאת אומרת, נהר פרת מתחיל באזור טורקיה בצפון, דרך סוריה ודרך איראן-עיראק. כן, הפרת והחידקל זה שם בעיראק. אז זה רחוק מאוד. זה גבולות ענקיים, אבל צריך לדעת שגם נגיד ממלכת ירדן של היום, 90% מהאוכלוסייה של ממלכת ירדן מתרכזים בקו הצר שצמוד לירדן. 90% מהאוכלוסייה, ועוד שזה 10% מהשטח. 90% מהאוכלוסייה ב-10% מהשטח. למה?
בגבול הקרוב אלינו.
בגבול הקרוב אלינו. למה? כי כל שאר ה-90% של ממלכת ירדן זה מדבריות ענקיים. אין שם כלום. אין שם לא מעיין מים ולא נהר. ולא קרקע חקלאית, ולא גשמים, הכל יבש, מדבריות ענקים. וגם בעיראק, החלק שיותר קרוב אלינו, זה מדבריות. מה שנקרא בלשון צה"ל, H1 ו-H2, אזורים צבאיים של עיראק. גם שם אנשים לא גרים, זה שטחי אימונים, שטחי של מפעלים צבאיים ודברים כאלה, מכיוון שזה לא מקום שנוח לגור בו. זה מקום לא מיושב, הוא לא חקלאי, אין בו מים. ולכן מלכתחילה, עכשיו זה דבר הגיוני, כי איפה רואים צאן? רואים צאן במדבר. כי אם זה קרקע חקלאית, חבל לבזבז אותה על כבשים. קרקע חקלאית, אז תשתול בדברים. תצמיח יבול לבני אדם. אז במדבר, מדבר זה לא חייב להיות סהרה, איזה מקום שאין בו שום צמח. אבל יש בו מעט, ואז אתה שם, אתה לוקח את הכבשים, ושם אתה רואה אותה. גם משה רבנו, בפרשת ששמות שקראנו השבת, הולך לראות את צאן יתרו במדבר, ואז הוא רואה את הסנה בוער באש, והסנה ננוקל, כל הסיפור של מעמד הסנה בהר סיני. אבל זה מדבר, מדבר סיני. אז שם הוא רואה את הצאן. אז גם בעצם ארץ ישראל הייתה אמורה, היה אמור להיות שכל 12 שבטים מתיישבים בין הירדן לים, ואזור המרעה של כולם הוא בעצם מהירדן עד נהר פרת. זה אמור להיות שטח מרעה של כל... זה חלק מארץ ישראל, אבל לא באמת מתיישבים שם. אמור להיות ארץ מרעה. ומכיוון שראובן וגד ביקשו, אנחנו ממילא אנשי מקנה, לנו יש הרבה צאן, וזה מקום מקנה, אז תן לנו כבר לגור פה. וכך זה התבצע בהסכמה.
אז למה נגדו את כולם אבל בתוך הארץ של היום? אם כאילו, אם ישראל המובטחת זה כאילו עד טורקיה, למה לא לפזר את השבטים?
שוב, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, כי האזור הזה הוא לא היה נחשב מקום יישוב. לא מקום שראוי למגורים.
אז למה הוא חלק מהארץ? סתם.
כי הוא מקום שראוי למקנה, ראוי למרעה. אז המחשבה הייתה שכל 12 השבטים יגורו בין הירדן לים, והאזור מירדן ומזרחה יהיה אזור המקנה, אזור המרעה של כולם. אבל כיוון שראובן וגד ביקשו, אמרו, תשמע, אנחנו רוצים לגור פה עם המקנה שלנו. אז בהתחלה משה רבנו מאוד כועס עליהם ולא מאשר להם את זה, אבל לבסוף הוא מתנה איתם תנאי, הם יעברו חלוצים לפני כולם, יכבשו עם כולם את הארץ, ולאחר מכן יחזרו לירדן המזרחי. לכן נאמר פה פסוק י"ג, כי 40 אלף חלוצי הצבא עברו לפני ה' למלחמה אל אבות יריחו. כן.
יאללה, אני בכלל מוציא אותנו בהקשר, אבל כאילו תכלס יהודי סוריה לאורך הדורות. אנחנו לא נקיים מצוות שמיטה ותרומות ומעשרות
וכל. זה נכון ולא נכון. בעיקרון, יש מה שנקרא קדושה ראשונה וקדושה שנייה. קדושה ראשונה, בוא נאמר ככה, גם ברגע, קדושת ארץ ישראל היא מורכבת מכמה רבדים. קודם כל, עצם זה שזה ארץ ישראל, המקום אשר בחר השם, זה כבר קדוש. אבל עדיין לא היו חייבים בזה במצוות. המצוות שתלויות בארץ, חלו בארץ רק מתחילת כיבוש יהושע. כאשר יהושע נכנס לארץ וכובש אותה, אז נקרא קדושה ראשונה. כלומר, פעם ראשונה שעם ישראל התחייב בתרומות ומעשרות ושמיטה וכל המצוות שתלויות בארץ. וזה מכוח הכיבוש שיהושע כובש את הארץ. אבל הקדושה הראשונה קידשה לשעתה ולא לעתידה. זאת אומרת, ברגע שהיה חורבן וגלות והפסיק השלטון היהודי בארץ ישראל, בטלה הקדושה ולא היו חייבים בתרומות ומעשרות. ושמיטה, ויובל, וכל המצוות התלויות בארץ. שזה היה בעצם 70 שנה של גלות בבל. לאחר מכן, לאחר 70 שנה של גלות בבל, כאשר עם ישראל חוזר לארצו עם עזרא ונחמיה, אז מתחילה קדושה שנייה. ולהלכה, הקדושה שנייה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. כלומר, שקדושה שנייה, איפה שעזרא התיישב, זה קדוש לעולם. לכן, במשך כל 2000 שנות גלות, יהודים שחיו בארץ, בצפת, בירושלים, בטבריה, בכל מקום שגרו, הפרישו תרומות ומעשרות, ונהגו מצוות שמיטה, ונהגו את המצוות התלויות בארץ. כי הקדושה קידשה לשעתה וגם לעתיד לבוא. הקדושה נשמרת. אבל עזרא ונחמיה לא התיישבו בכל אזורי הארץ. הגמרא במסכת גיטין מתארת שבעצם בצפון הכי צפונה שהם הגיעו זה עכו. בדרום הכי דרומה שהם הגיעו זה אשקלון. דרומית לאשקלון לא גרו יהודים בימי עזרא. ולכן לא חייבים שם בתרומות ומעשרות ולא בשמיטה. למשל, שנה הבאה בעזרת השם שנת שמיטה. אז יש כל מיני פתרונות. פתרון אחד זה היתר המכירה. אנחנו מכירים, שמעתם. פתרון שני זה אוצר בית דין. פתרון שלישי זה יבול נוכרי, לקחת יבול של גויים שהוא גם כן נוחה בשמיטה. פתרון רביעי זה יבול משנה שישית ששומרים אותו בקירור עמוק לשנה שביעית. פתרון חמישי זה יבול מהערבה הדרומית. יש בדרום הערבה, בכל האזור של כן, יוטבתה, אבל גם עוד יותר צפונה. כל האזור שם, מבאר שבע עד אילת, כל הערבה הדרומית, אז בעצם לא חלק מארץ ישראל בימי עזרא. ודאי שזה חלק מישראל המובטחת, אבל המצוות תלויות רק בשאלה איפה גרו בימי בית שני. כי זה קדושה שהתקדשה לעתיד לנו. ולכן, מה ששם בעצם לא חייב במצוות התלויות בארץ. אז לכן יהודים שגרו בסוריה לא היו חייבים לצוות התלויות בארץ, הם כן גרו במקום שיש בו קדושת ארץ ישראל, זה נכון. נמשיך רגע בפסוק י"ד. ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בן כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר אדוני ליהושע לאמור, צוות הכהנים נשא אהרן ודוד זה עלו מן הירדן, ויצב יהושע את הכהנים לאמור עלו מן הירדן, ויהי קהלות הכהנים נשא אהרן ברית אדוני מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ונחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. איזה תאריך זה שהם עוברים את הירדן? בעשור לחודש הראשון?
י'
בניסן. כן, עוד רגע פסח, אנחנו נראה את זה בפרק הבא. והם חונים בגלגל, זה המלון אשר נתן לנו בו הלילה, זה הגלגל. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל, ויאמר אל בני ישראל אמור, אשר ישלון ביניכם מחר את אבותם אמור, מה האבנים האלה? והודעתם את ביניכם לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן לפניכם, עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש פנינו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ יתיית אדוני כי חזקה היא, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. אז יש כאן, שוב, בעם ישראל עובר את הירדן, הנס של קריאת הירדן כבר דיברנו עליו, התוספת הגדולה של הפרק שלנו זה סיפור האבנים, שחוזר על עצמו כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, קח 12 אבנים, תשים חלק במלון, בגלגל, חלק בתוך הירדן, וזה זיכרון לבני ישראל, ויהושע אומר את זה שוב לעם ישראל, ומה בעצם הזיכרון, מה המטרה של האבנים? מה אנחנו צריכים לזכור?
את הפקיעה.
את קריאת הירדן. אוקיי, מה המסר? למה אנחנו צריכים לזכור את זה? מה חשוב שאנחנו נלמד מזה?
אמרנו שזה לא, לא דבר חיובי, אנחנו צריכים ללמוד איך לסדר את זה.
אוקיי, אתה אומר קריאת הירדן זה איזשהו ביטוי למשהו, לאיזה חיסרון שאנחנו צריכים לדעת להשלים אותו. בפשט הפסוקים, אומר הפסוק האחרון בפרק, למען דעת כל עמי הארץ את יד השם כי חזקה היא. לדעת שיד השם חזקה, למען יירתם את השם אלוקיכם כל הימים, למלא אותנו ביראת שמיים, זה המטרה בפשט הפסוקים. למה דווקא אבנים? אפשר היה לעשות משהו אומנותי כזה, הרבה יותר יפה, לא יודע, איזה פיסול כזה של מים עומדים כזה, של הירדן קרוע, לא יודע, אפשר להיות קצת יותר יצירתיים, רק 12 אבנים.
איך זה קשור כאילו למה שהיה שם?
כן, טוב, זה הכי קל, פשוט לקחת אבנים, לשים אותם בערימה. אבל האם יש לזה משמעות דווקא לאבנים?
אבנים זה משהו שנשאר, זה הטבע במצב הכי פשוט, זה משהו נצחי.
אוקיי, קודם כל אבן זה משהו נצחי. זה משהו שנשאר. דבר שני, תאמר, זה משהו טבעי. זה הטבע הגולמי, בלי שאני מסתת אותו, בלי שאני מעבד אותו. זה לא קשור לאדם. זה ככה הטבע של איזשהו כבר, אבל לקחת איזה סלע, בום, צבת אותו. זה הטבע בצורתו. הראשונית, בהחלט.
זה גם דין, כאילו טבע.
אוקיי, זה דין.
נקחו את האבנים מתוך הירדן?
מתוך הירדן, כן.
אולי זה גם קשור, כאילו משהו מתוכו.
אוקיי, עוברים את הירדן ביבשה. לקחנו משהו מתוך הירדן ושמנו ביבשה. איפה עוד אנחנו רוצים? אולי נתחיל מזה. שזה לא הדוגמה היחידה של אבנים בספר יהושע. בספר יהושע עצמו, אתם לא, אנחנו רק בהתחלת ספר יהושע, עד עכשיו לא פגשנו אבנים. אלא אם כן, תכנו אותי אם אני טועה. למדנו 4 פרקים עכשיו, לא פגשנו פה אבנים. אבל אם אנחנו נעיין, אנחנו בעצם נראה שבהמשך יש עוד לא מעט אבנים. דווקא אבנים. למשל, דפדפו רגע לסוף פרק ח' איזה גל אבנים?
בעי.
נכון. אז האמת היא אולי עוד לפני פרק ח', בסוף פרק ז', אחן מועל בחרם, ושם כתוב בסוף פרק ז', פסוק כ"ה, ויאמר יהושע, מה חרתנו יעקורך אדוני ביום הזה, וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, וישכלו אותם באבנים, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. אז יש פה רוגמים אותו אבן, סוקלים אותו באבנים, ומקימים גל אבנים. זה סוף פרק ז'. אני עובר לסוף פרק ח', אחרי שיהושע מכה את העי, אני קורא פסוק כ"ט, את מלך העי תעלה על העץ עד את הערב, וחברו השמש ציווה יהושע, והורידו את נבלתו מן העץ, והשליחו אותה על פתח שער העיר, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. זאת אומרת, לא רק על אחן מקימים גל אבנים גדול, גם על מלך העי מקימים גל אבנים גדול על גופתו. ומיד אחרי זה בסוף פרק ח' פסוק למד. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. כאשר ציווה משה ואת אדוני את בני ישראל, כי כתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות, אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו על עבולות לאדוני ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה. הוא כותב את התורה, או לפחות את משנה תורה, מה זה משנה תורה?
דברים.
ספר דברים. הוא כותב אותו על האבנים. אז שוב, יש פה איזה דגש מאוד מיוחד על אבנים. זה כבר פעם שלישית, היה לנו בגלגל, היה לנו גל אבנים על החן, היה לנו על, על אי, מלך האי, זה כבר פעם רביעית. כותבים את התורה על האבנים. ובזה זה לא נגמר. למשל, בפרק י' יהושע נלחם עם מלכי הדרום, ושם המלכים, חמישה מלכים בורחים לאיזושהי מערה. פרק י' פסוק י' ח', אומר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. הם נתחבו במערה, אנחנו בינתיים פשוט נסתום את המערה באבנים גדולות, נמשיך לרדוף אחרי הצבא, ואחרי זה נבוא להתחשבן עם המלכים. אז אפשר להגיד, טוב, וזה פשוט, פשוט רעיון יפה. טריק יפה, זה, אבל האם זה מקרה שזה אבנים? זה עוד יותר בולט, כי אחרי שישוע חוזר ותולה את, את המלכים על העצים, וירא את בו השמש, ציווה יהושע, וירדו מעל העצים, וישליחו מן המערה אשר נחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. אז הוא מחזיר אבנים גדולות על פי המערה. אז שוב, עוד פעם אנחנו רואים שיהושע יש לו משהו עם אבנים. וזה בולט, יש כמה וכמה מקרים כאלה, אבל אני רוצה רגע ממש לדלג לסוף ספר יהושע. בסוף ימיו של יהושע, אז הוא קורט בריתות עם עם ישראל, אומר להם דברי מוסר, משביע אותם. ואז ממש בפרק האחרון של יהושע, פרק כ"ד, פסוק כ"ו, נתחיל פסוק כ"ה, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם, הוא מרכז אותם בשכם, קורט איתם ברית, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, את כל השבועה שהוא משביע אותם, הוא כותב בספר, ויקח אבן גדולה, ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה. זה יהיה העדות שלנו. האבן הזאת תהיה העדה. כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תחחשון באלוהיכם. שלא תעזבו את השם, שלא תשקרו בו, שלא תבגדו בו, אז האבן הזאת תהיה העדה. אז זה מאוד בולט, יש פה המון המון דברים ביהושע עם אבן, אין כמעט עוד דוגמה כזאת בכל התנ"ך, שבתקופה כל כך קצרה, ספר יהושע, ספר אחד, כל כך הרבה מופעים של אבנים דווקא. אז כנראה זה לא מקרה.
האבנים מהשמיים זה לא פה?
אתה צודק, אבנים, נכון, הקדוש ברוך הוא משליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב, נכון? זה גם פרק י'. יש המון והמון פעמים שמוזכר אבנים. אז למשל, גם בפרשת השבוע, פרשת וירא, מכת הברד, זה גם כן, אבנים, אבני ברד, ויש מתלקחת בתוך הברד, זה גם אבנים. אבני ברד. בסדר, אבל זה מופע אחד. איפה עוד יש לנו אבנים בכל ספר שמות? אין כמעט. אני לא, אני לא זוכר. אולי יש מזבח אבנים תבנה לי. יש אותם
אחד.
מה?
הקעת הסלע.
אוקיי, אז יש פה ושם, אבל גם, קוראים לזה סלע ולא אבן. פה כל הזמן אבן, אבן, אבנים. וגם, בסדר, אז שוב, אפשר למצוא פה ושם משהו, אבל זה בשכיחות סבירה. פה זה כאילו, לקחו את כל האבנים שבתנ"ך, זרקו אותם לפה. מה, איך זה נוצר, כל העניין הזה? האם זה מקרה? מה המשמעות של זה? אז כדי להבין את זה, צריך להבין באמת מה המשמעות של אבן. אנחנו מבינים, הנחת היסוד שלנו, זה שהתנ"ך זה לא סתם אוסף סיפורים של איך התגלגלה ההיסטוריה של עם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר. ובכל פרט ופרט בתנ"ך יש עומק רוחני רעיוני. כמו שאנחנו מאמינים שגם בהלכה ובגמרא יש בכל פרט עומק רעיוני, וגם בתנ"ך כל דבר יש לו משמעות. אז למשל, אתה אמרת שהאבן מבטאת את הנצחיות, את הטבעיות. כדי להסביר את זה יותר, אני רוצה שנחזור לפרשת ויחי, כאשר יעקב מברך את בניו. אז הוא מברך את יוסף ואומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זה פרק ממתת בבראשית. ואז הוא אומר לו בפסוק כ"ד, ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אז לא נסביר עכשיו את כל הפסוקים, זה פסוקים מאוד מאוד שיריים, עם המון ככה פאתוס ועוצמה של שירה, אבל המילים האחרונות בפסוק, משם רואה אבן ישראל. אומר אונקלוס, מה זה רואה אבן ישראל? מה זה רואה? מה פירוש המילה רואה?
מנהיג.
מה עוד?
צון.
רואה צון. מה זה לראות את הצון? מה עושה הרואה צון?
מכווין אותם.
מכווין אותם למה? לאן?
לאוכל.
לא לאן שהוא צריך, לאן שהם צריכים. מכווין אותם לאכול. זה רואה. רואה צון, לוקח את הצון לאכול. בשביל מה הוא לוקח אותם לטייל? זה לא כמו שלוקחים את הכלב שיעשה צרכיו, סליחה, על הדימוי. לוקחים את הכבשים, הכבשים עושים צרכיהם גם בדיר, בשביל זה הם לא צריכים לצאת לטיול. היציאה לשטח זה בשביל לאכול. לכן מתרגם אונקלוס, שיוסף הוא רואה אבן ישראל, כלומר, הוא זן, הוא מפרנס. כי יוסף הרי מפרנס את כל האחים. יש רעב, והם כולם באים למצרים, ויוסף אומר להם, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. אני אפרנס אתכם.
גם יעקב הכיר את רחל וכל הסיפור שהוזיז את האבן מעלה.
או, תרף נגיע, נכון. תרף נגיע, יש עוד כמה וכמה דוגמאות שאני תרף נגיע אליהם, נסביר את
זה. יש גם יעקב עם אבן, שהוא ישן עליהם.
נכון.
ואבנים בסולם.
נכון. כבר הקדמתם, אז אני אגיד את זה עכשיו. היחיד שדומה ליהושע במקבץ האבנים הענק שיש אצלו, זה יעקב. אמרתי שזה כמעט פעם יחידה בתנ"ך עם כל כך הרבה אבנים, אבל יעקב זה עוד אחד כזה, שתכף נגיע. ומתוך זה נבין שוב את המשמעות בעצם של העניין של האבנים. אז קודם כל, מה זה רואה אבן ישראל, שיוסף מפרנס, ככה אונקלוס מתרגם, דזן אבהן ובנין די ישראל. שיוסף מפרנס את האב והבנים של עם ישראל. מי זה האב של עם ישראל? שיוסף מפרנס אותו?
יעקב.
את יעקב. ואת הבנים של יעקב. אז בעצם רואה זה מפרנס, זה הגיוני. אבן ישראל, מה מתרגם אונקלוס? אבהן ובנים. אב ובנים. בעצם המילה אבן היא כאילו הלחמה של שתי מילים. אב ובן. אבן ישראל זה האב והבנים של עם ישראל. טוב, מה הקשר בין אבן לבין אב ובן? איך יכול להיות? מה, איזה קשר יכול להיות בין אבא ובנים, בין היחס בין אבא לבנים, לבין אבנים?
אבא ובנים.
אז אמרנו שאבן זה נצחיות, ואבא לבן, אבא לבן זה...
אוקיי, מאבא לבן לאבא לבן, זה משהו שמבטא נצחיות. יפה. יש לנו את המשפט שהגמרא אומרת על הפסוק ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. כן, הרי לומדים שתלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אז קודם כל, כנראה מי שאמר שתלמידי חכמים רבים שלום בעולם נשמע כאילו היה לו הרבה חוש הומור, שהוא ככה, באמת, תלמידי חכמים בדרך כלל מתווכחים אחד עם השני ונחלקים אחד עם השני. אבל לגופו של עניין, למה מחברים פה בנייך בונייך? מה זה? סתם דרשה? כתוב בנייך. מה אתה אומר לי בונייך? אז זה בדיוק העניין. הבנים הם בעצם הבניין. הבן, למה בן נקרא בן? כי הוא המשך הבניין. האבא, איך נרקם את הנצחיות על ידי הבנים? האבא בונה כאילו איזה בסיס. ועל גבי מה שהאבא בנה, הבן בונה נדבך נוסף. והבן של הדור הבא בונה עוד שורה. והבן של הדור הבא מפתח את זה עוד. כל אחד הוא עוד חוליה בשרשרת. כל אחד הוא עוד שורת אבנים בבניין הנצחי של עם ישראל. ולכן הבנים הם הבונים. הם באמת הממשיכים. הם יוצרים את ההמשכיות ואת הנצחיות. ולכן אבן... זה קשור לנצחיות וקשור לבניין וקשור לקשר בין אב לבן. כל דור נשען כל אבן נשענת על האבנים שתחתיה, כל דור נשען על האבנים שתחתיו, ומתפתח ומתקדם. ולכן, קודם כל יוסף נקרא רועה אבן ישראל. וגם אצל יהושע, דווקא אצל יהושע, יש ביטוי כל כך רב של הנושא של אבנים. כי יהושע הוא איזשהו מעבר מאוד חד בין האבות לבין הבנים. האבות, יש לנו את דור האבות, דור יוצא מצרים, דור המדבר. כל הזמן בספר דברים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתם תמותו במדבר, בניכם יבואו שם. כן, זה לא רק בספר דברים, במדבר. כל הסיפור של חטא המרגלים. אז אתם תמותו במדבר הזה, ובניכם, הבנים הם ילכו הלאה. עכשיו, יש בין כל דור לדור, יש פער של דורות. כל אחד מכיר את זה. מישהו אמר לי פעם שאבא ואמא זה כמו נעלי בית. בבית זה מה זה כיף שיש לך נעלי בית, אבל בחוץ הולכת עם נעלי בית, זה קצת פדיחה. אז ככה זה קצת כמו עם ההורים. כאילו בבית זה כיף להיות איתם, אבל בחוץ הם עושים לך פדיחה. איזה פדיחות הם עושים? לא תמיד ההורים עושים פדיחות, אבל הכוונה היא שלפעמים ההורים הם חיים בדור אחר. הם לא שמבינים את הראש של הילדים. המון דברים משתנים. גם בדור שלנו למשל. אז המון דברים משתנים. היום כל הנושא של הפלאפונים, רשתות חברתיות, כל הנושאים האלה לא היו קיימים. שוב, אני עוד יחסית בגיל של ההורים שלכם, כאילו יש לי ילדים בגיל שלכם. אז אני מרגיש את עצמי קצת מהדור של ההורים. אז אנחנו חיינו בעולם אחר לגמרי. העולם היום הוא עולם אחר, עם התמודדויות אחרות לגמרי. האם בכלל רבנים, שהם בגיל שלי, בטח בגיל של הרב גבריאלי, שמבוגר ממני באיזה 15 שנה, אז האם רבנים יכולים לתת הדרכות לתלמידים היום? כן, כי רבנים הם לא רק חיו פעם. רבנים הם גם, הם אנשים מעמיקים, הם אנשים שרואים את הדור, מבינים אותו לעומק, חווים אותו, מקשיבים למה שקורה. יש כנראה גם רבנים שהם מנותקים, וגם הורים. יש כאלה רבנים ויש הורים שהם קצת יותר מנותקים, שהם קצת יותר חיים פעם, וקשה להם מאוד להבין בכלל מה קורה היום, ובטח שהם לא יכולים להדריך את הנער איך להתמודד, איך לבנות, איך להתפתח. אבל יש גם הורים וגם רבנים שהם הרבה יותר קשובים, שהם הרבה יותר מבינים, שהם הרבה יותר מעמיקים במה שקורה היום. אז הם יכולים גם לתת מענה. אבל תמיד יש איזשהו פער. מתי הפער הוא הכי גדול? כשקרה שינוי דרמטי בין הדור של האבות לדור של הבנים. אני חושב שהדוגמה הכי חזקה שהייתה בדורות האחרונים זה המעבר מהגלות אל ארץ ישראל. שזה קרה לכל קבוצה בזמן אחר. סתם ניקח לדוגמה, בני העדה האתיופית שעלו לארץ, לפני 30 שנה, משהו כזה, כל אחד בזמנו, כן, אבל בסך הכל ב-30 שנה האחרונות פחות או יותר, עלו לארץ. אז ברור שההורים היה להם קושי אדיר. והיה שם פער, כי הילדים לומדים עברית הרבה יותר מהר. והם נכנסים הם באו מחברה, מהעדה האתיופית, הם באו מארץ נחשלת, מארץ לא מתפתחת. והם פתאום באים, טכנולוגיה, תקשורת, מידע, דברים שהם לא היו רגילים. תרבות פתאום של אין כיבוד הורים כמו שהיה בחברה המסורתית, אין אפילו סתם מערכת בין איש לאישה, פתאום יש פמיניזם, כל מיני דברים, שינויים שהם לא רגילו אליהם. אז הילדים, פתאום היה פער אדיר בין ההורים לילדים. אבל לא רק אצל האתיופים. אם אנחנו ניקח למשל, קצת לפני יותר שנים, לפני 100 שנה, לפני הקמת המדינה, אז שוב, היה את ההורים הגלותיים, שהתרגלו לגור בגלות, ולא חשבו לעלות לארץ, והיה את בני הנוער, את הצעירים, שמרדו בהורים, זרקו הכל, ואמרו, אנחנו עולים לארץ ישראל. כשיש איזשהו שינוי דרמטי בדור, כל דור יש פער בין הדורות. כן, אני זוכר שהמורה שלי לספרות בישיבה התיכונית, אז היא אמרה, אני אפילו לא זוכר על מה, אבל אני זוכר שפעם היא אמרה, זה, הבן אדם הזה פשוט, אני לא מעיזה להגיד את המילה הזאת, אני לא אגיד. לא, אני אגיד לכם, הבן אדם הזה פשוט, לא, אני מתגברת, אני לא יכולה להגיד את זה מילה, אני לא יכולה להגיד את זה. לא, זה לא מילה יפה שהמורה תגיד בשיעור. אתם יודעים מה? לא, אני אגיד לכם. הוא פשוט חנטריש. עכשיו, אנחנו כולנו משפחנו מצחוק, כאילו, אז חנדרית, כאילו... זה מין מילה הזאת, אפילו... שוב, אני מפעם, אבל גם בזמני זה היה אפילו מילה של זקנים, כאילו, מי אומר חנטריש? איזה מין מילה הזאת. אז יש, זה גם בסגנון מילים, כל אחד מכיר את זה, שיש את הסלנג שהיום מדברים. אין, כל מיני... אני זוכר את היום שבישיבה התיכונית, שבא אני מלמד, בפעם הראשונה איזה תלמיד אומר לי, מכבד שלך. וזה כאילו, זה סלנג כזה של היום, לא, לא היה פעם. לפני 5 שנים זה לא היה, 5 שנים אולי כן, 10 שנים זה לא היה קיים. כאילו, דברים שמתפתחים כאלה. בסדר, אז מי שמלמד בני נוער, אז הוא גם באופן טבעי קצת יותר נפגש, אז יותר חווה את הדברים. אבל, והורים שהם, לא יודע, אחד עובד בהייטק, אחד עובד במקולת, אחד עובד בלא יודע מה, אז אולי פחות מכירים את ה... את הסגנון של הצעירים, תמיד. וזה גם תלוי, בעיקר תלוי באופי, עד כמה אתה מקשיב, עד כמה אכפת לך, עד כמה אתה מנסה. אבל, וזה בכל דור. כאשר יש איזה שינוי דרמטי בסיטואציה העולמית, אז זה הרבה יותר, הרבה יותר קשה. הפער זה בין האבות לבנים. אצל יהושע בן נון, זה פער דרמטי. האבות כולם היו עבדים במצרים, דור של עבדים. במנטליות של עבדים. יצאו ממצרים, זהו, לא הצליחו להתקדם ומתו במדבר. ויהושע נמצא עם הבנים. ועכשיו הדבר שהכי חשוב לו להגיד להם, רבותיי, עם ישראל, זה לא עכשיו, איזה כיף, הגענו לארץ, עכשיו כל אחד יושב תחת גפנו ותחת תאנתו. הדבר הכי חשוב זה שכל אחד הוא בן של אבא שלו, והוא אבא של הבנים שלו. זה השרשרת הנצחית של עם ישראל, חוליה וחוליה. זה העיקר. כי בסוף, אם אתה סתם חי לך ואתה לא קשור לאבות, אז אתה פירור משונה בחלל הריק. אתה איזה לוויין שאף לו בחלל מאיזשהו מקום וזה, והוא מושמד ואיננו. אין לך שום משמעות. המשמעות הנצחית של עם הנצח זה רק מתוך החיבור של האבות לבנים. ולכן יהושע, גם יהושע באופן מודע, וגם הקדוש ברוך הוא אומר לו, כך הבנים. דווקא אבן, זה קשור לנצחיות, קשור להמשכיות, קשור גם לטבע. כי גם הקשר ביניו לבין זה משהו בטבע, זה ההמשכיות הטבעית של הבנים. ולכן גם בסוף חייו יהושע לוקח את האבן שהיא תהיה בכם לעדה. להמשיך לא לבגוד בקדוש ברוך הוא, לא לנטוש אותו, אלא להמשיך לקיים את תורתו. כי האבן זה הקשר ביניו לבין. אז אצל יהושע. ובאמת, דמות נוספת, היחידה בתנ״ך, שיש כל כך הרבה הופעות של אבן, זה יעקב אבינו. למה דווקא יעקב אבינו? אם הסברנו שאבן זה קשור לפער גדול בין האבות לבנים, אז למה דווקא אצל יעקב אבינו זה מאוד בולט? איזה פער יש פה?
מה זה משלושת האבות לעם ישראל?
בדיוק, ואיך אנחנו קוראים לזה? שלושת האבות. כלומר, אומרת שלושה נקראים אבות. אברהם יצחק ויעקב. יש פה מישהו כהן או לוי? אתה. האם אומרים לוי אבינו? אתה בעצם יודע שאתה צאצא של לוי. אני לא יודע אם אני מיהודה, שמעון, בנימין, לא יודע בדיוק מה זה שבט אני. אבל אתה בעצם יודע, אתה משבט לוי, אז למה לא אומרים לוי אבינו? לא אומרים. שלושה הם הנקראים אבות. זה היה דור של האבות, וזהו. האחרים זה כבר הבנים, בני יעקב, בני ישראל. כולנו נקראים עד היום בני ישראל. הבנים של ישראל, של יעקב אבינו. אז בואו נראה רגע את כל האבנים אצל יעקב, ואנחנו נראה שזה עוד יותר מפורש. למשל, זה מתחיל מפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן, אני בראשית פרק כ"ט, פסוק י'. ויפגע במקום וילן שם גבע השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעש אותיו, וישכב במקום ההוא. ואז הוא חולם חלום על סולם יעקב, ובבוקר, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעש אותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. אז הוא שם אבנים מתחת לראש, בבוקר הוא לוקח אבן. אתם מכירים את המדרש של חז"ל, נכון?
מה, שמדברים לעצמם אבנים?
כן, שלמה כתוב בהתחלה כתוב, ויקח מאבני המקום. משמע, לקח כמה אבנים. בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעש אותה. אבן אחת, איך זה יכול להיות? אומר המדרש, האבנים, כל אבן רב אחת עם השנייה. כל אחת אומרת, עליי יניח הצדיק את ראשו. ואז הקדוש ברוך הוא הופך אותם לאבן אחת, והקדוש ברוך הוא יעקב אבינו הניח את ראשו על האבן האחת. אז אספר לכם שני סיפורים על הדבר הזה. אחד, כשהיינו בשיעור א', אז היה הערם שלנו בשיעור א', וכל ארוחה בחדר אוכל היה מינהל כזה אצלנו בישיבה שהיו אומרים דבר תורה. אז זה לא היה דבר הלכה דווקא, אלא כל פעם מישהו קם ואמר דבר תורה. אז פעם, אחד הפעמים, אחד מהליצנים של שיעור א' קם ואמר, זה היה בדיוק פרשת ויצא. ואמר, יש לי קושי על פרשת שבוע. למה יעקב אבינו שם אבנים מתחת לראש? זה ממש לא נוח לשים אבנים. שישים נעליים. נעל זה משהו הרבה יותר, אתה שם ראש, כאילו זה לא נעים לשים על אבן. שים נעליים. והתשובה היא, יעקב יודע שהאבנים יריבו אחת עם השנייה, והקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לאבן אחת. נו, ומה הוא יעשה בבוקר עם נעל אחת? אז זה בשביל הבדיחה. היה סיפור נוסף, הסבא של אשתי פעם הלך לבקר בבית אל. דוד של אשתי גר בבית אל, היה ממש מייסדי המקום, והסבא הגיע אליהם, ושם, איפה מישהו בבית אל?
מישהו בשיעור.
יש לך מישהו בשיעור. אז זה היה ממש, כשיסדו את בית אל, לפני, לא יודע, 40 שנה, משהו כזה, לא זוכר בדיוק כמה, ועוד לא היה שם כבישים, הכל היה כזה, בנו כמה בתים זמניים כאלה, והיום זה יישוב ענק, עם יותר מ-1,000 משפחות, וזה מקום מאוד מבוסס. אבל אז זה היה ממש כזה התנחלות חדשה ולא מפותחת. ובדרך חזרה מהבית כנסת, אז הוא מעד, לא היה שם איזה שבילים מסודרים, אז הסבא מעד, נפל ונחבט בראש. אז פתח את הראש, היה לו ככה, ירד לו דם וזה. אז הוא חזר הביתה, אז נבהלו לקראתו, אמרו לו מה קרה וזה. אז הוא אמר, פשוט, אני הבנתי שגם יעקב אבינו הרי, זה היה בבית אל שהוא ישן שם. וגם פה אני הגעתי לבית אל, אז כל אבן פה אמרה, עלי יניח צדיק את ראשו. אז ככה קרה, שהתגלגלתי פה לכמה אבנים. על כל פנים, אחרי הסיפור והבדיחה, אז נחזור רגע ליעקב אבינו. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה? אין איזה מין סיפור, זה במדרש. נס, כל אבן רוצה, לא, אני רוצה שהצדיק יניח את ראשו עליי. מה זה, אבנים יש להם בכלל רצון? בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה נס כזה, שהאבנים הופכות לאבן אחת? האם זה באמת היה? או שזה רק המדרש אומר את זה בשביל משהו, אומר את זה בשביל להעביר איזה מסר, אז מה המסר? מה רוצה להגיד לנו פה? זה בדיוק הנקודה. יעקב אבינו הוא מצד אחד, אחד האבות, מצד שני, זה אבן אחת. מצד שני, הוא מקים את בני ישראל. 12 אבנים, שכמו שאנחנו רואים אצלנו, שיהושע אומר, קחו 12 אבנים. דרך אגב, גם אליהו הנביא, בהר הכרמל, זה לא קשור לכל הסיפור של אליהו הנביא, אבל מניח שאתם מכירים את הסיפור על מעמד הר הכרמל, שהוא מוריד אש מן השמיים, ושם כתוב, שם כתוב שאליהו מקים שם מזבח וירפא את מזבח השם מהרוס ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יהיה שמך. זה בדיוק העניין, לקחת 12 אבנים כגן 12 השבטים. אז פה יעקב אבינו הוא מצד אחד אבן אחת, מצד שני הרבה אבנים שהם בעצם אבן אחת, כי זה 12 שבטים שאמורים להיות עם אחד מגובש ומאוחד. אז זה רק ההתחלה. את האבן הזאת יעקב הופך למצבה. גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב בונים מצבות. מצבה זה לא הכוונה על קבר, אלא כמו מזבח כזה. אבן שהיא מייצגת את עבודת השם. והדבר הזה הוא דבר פלא, כי התורה אומרת, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. יש איסור לבנות מצבה, רק מזבח. מזבח אבנים תעשה לי, אבל לא מצבה. אומר רש"י בשם חז"ל, אשר שנא השם אלוקיך, עכשיו הוא שונא אותה. בזמן האבות היא הייתה אהובה המצבה, ועכשיו הוא שונא. הקדוש ברוך הוא קריזות? פעם הוא אהב את זה, עכשיו הוא שונא את זה, נמאס לו. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה הוא מאוד פשוט. בזמן האבות, כל אב, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד באמת היה בן אדם אחד. ולכן, אבן אחת, אבן גדולה אחת, שהיא מבטאת עבודת השם של אדם אחד. אבל ברגע שנגמר יעקב אבינו והתחילו השבטים, אז השבטים בעצם זה 12. עכשיו זה לא, אם אתה תבוא ותקים מצבה, מה כאילו אתה אומר? אני עובד את השם בעצמי, לבד, כאדם פרטי. לא, אין דבר כזה. מרגע שבא אחרי יעקב, זה כבר בנים. זה מעבר מאב לבנים. אז אתה עם שלם שבונה את המזבח. וזה נסיים במה שמופיע כאשר יעקב בורח מחרן בסוף בסוף פרשת ויצא, הוא בורח מלבן, ואז לבן קורית איתו ברית, זה סוף פרק למד א'. אומר לבן ליעקב, ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. זה היה פסוק מ"ד, ואני ממשיך לפסוק מ"ה, ויקח יעקב אבן וירימי המצבה. ואומר יעקב לאחיו, לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל. אז יש כאן גם אבן שהיא מצבה וגם גל אבנים. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום. ויעקב אומר, עד הגל הזה ועדה המצבה. יש פה שתי עדויות, עד של גל ועד של מצבה. הוא בעצם אומר, אני יעקב זה מצבה, זה אבן אחת, והבנים זה כבר משפחה, זה כבר עם, זה כבר משהו אחר. לכן גל אבנים, שהוא גם כן עד בינינו. כמובן, הזכרתם גם את האבן שהוא גולל מעל פי הבאר. המון המון דברים אצל יעקב שמביאים לידי ביטוי גם כן את הנקודה הזאת של אבן, של המעבר מאב לבנים. אז זה בעצם המשמעות גם של האבנים כאן, שמקימים בגלגל, מקימים בירדן עצמו, ובעוד מקומות שהמטרה שלהם זה לזכור עד עולם את קריאת הירדן. ולכן דווקא אבנים, הביטוי הזה של קודם כל של נצחיות, וגם שהייחודיות של הדור הזה, שמאבות לבנים, האבות היו עבדים, יצאו ממצרים, עברו דברים שונים לגמרי. אתם עכשיו דור חדש, נכנסים לארץ ישראל. דור של לוחמים, דור של חקלאים, דור שבונים את הארץ, דור אחר, סגנונות אחרים. ועד רבה עליו כזה, מאפשר לכם בעצם להיות מצד אחד חדשים, מצד שני, המשכיות של העבר. עד כאן להיום.